שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
טוב, אבל כאילו, React Native הפך להיות די באז בתקופה האחרונה. הרבה אנשים שמעו עליו. הרקע שלי הוא מגיע מנייטיב, ואני הייתי סקפטי נורא, כאילו, non-believer. אני באופן כללי לא כל כך אוהב טכנולוגיות של קרוס. ושאלת השאלות היא, does it measure up? האם זה מספיק טוב? וכדי להבין אם הוא מספיק טוב, הדרך הכי טובה בשבילי להמחיש לכם זה לעשות ניתוח פרפורמנס, לראות איך הוא עובד בפנים, איפה הוא עובד טוב, איפה הוא לא עובד טוב, איך זה משתווה לנייטיב, וזה בעצם המטרה של ההרצאה הזאת. Okay, לתת לכם כלים אמיתיים לבחון אותו, ואם יש בעיות פרפורמנס, אז לראות מה אפשר לעשות לגביהם, אם בכלל. אז קצת עליי, קוראים לי טל, אני עובד בוויקס. מה שאני עושה בוויקס, אני בעצם מוביל את הארכיטקטורה של אפליקציות מובייל. הרקע שלי, כמו שאמרתי, מגיע מעולם הנייטיב, גם iOS וגם אנדרואיד. לא היה לי כל כך הרבה רקע בג'אווה סקריפט, ווב או ריאקט, לפני שהתחלתי לעבוד באמת עם ריאקט נייטיב. אז אני בעולם הזה סדר גודל של 9-10 חודשים, אבל נייטיב הרבה מאוד שנים לפני זה. טיפ-טיפה, שתי מילים על וויקס. אז מה שוויקס עושה, אני מקווה שכולכם מכירים. אנחנו חברה בעצם שבונה פלטפורמה לבניית אתרים, מאפשר לכל אחד, אפילו אמא שלי, אנשים לא טכניים, לשבת באינטרנט, בבית, ולבנות לעצמם אתר מדהים, בכמה לחיצות כפתור. אתרים חלקם מסובכים, חלקם פשוטים, אפשר לעשות גם חנות עם אינבנטורי ופיימנטס והכל. קצת על וויקס מבחינת, כאילו, אינג'ינירינג. אז החברה עצמה, ההדקוורטרס, בישראל, פה בתל אביב. אנחנו חברה כבר שדי גדלה, אנחנו בערך 1,200 איש, עם דגש חזק על אנג'ינירינג. 38% אני חושב מהעובדים שלנו הם אנג'ינירס, אנג'ינירינג פרסט, בהרבה מאוד גישות. דברים כמו continuous integration ו-continuous delivery, זה ערכים עליונים אצלנו, לעלות לפרודקשן 60 פעם ביום, TDD, איך אפשר לעשות דבר כזה בכלל בלי טסטים, זה דברים שאנחנו מאוד מאמינים בהם, במתודולוגיות מודרניות. אז בואו נצלול פנימה. למה בכלל אני מדבר על React Native? אז הרבה בגלל שאנחנו עכשיו כותבים בעצם מחדש את ה-Wix App. אתם רואים אותה פה בצד שמאל. זה אפליקציה, Production. לא אמרתי, ל-Wix יש די הרבה יוזרים, יש לנו 90 מיליון יוזרים היום. והיא Production Full in React Native. וזו פלטפורמה כל כך חדשה, היא בת 18 חודשים. ואין הרבה מאוד אפליקציות בסדר גודל הזה שנמצאות, כי אנחנו לפני גרסה אחת אפילו בריאקט נייטיב. היא באוויר, אתם יכולים להוריד אותה, גם ל-iOS וגם לאנדרואיד. התחלנו לבנות אותה לפני 8 חודשים. היא כרגע בפרודקשן, ב-iOS ואנדרואיד, שזה די מרשים. אנחנו לפני PR על הנושא, זה יהיה PR ממש שבוע הבא. אז היוזרים שלנו לא באמת יודעים חוץ מאשר מי שבמקרה ראה אותה בסטורס. עובדים עליה סדר גודל של 20 איש במקביל, which is pretty interesting, כי אין הרבה, רוב הפרויקטים בריאקט נייטיב שאתם רואים, זה כאילו, זה פרויקטים קטנים. הרבה סטארט-אפים עובדים עם זה, rapid prototyping, והשאלה איך בכלל בונים אפליקציה וכזה סדר גודל, והאם זה מחזיק מים. ועוד דבר נחמד, זה שיש, ריאקט נייטיב זה פלטפורמה חדשה, ויש הרבה מאוד חוסרים, ושאנחנו באים עם הדרישות של וויקס לאפליקציה, אני חושב שאתם רואים מהצד, אפליקציה נראית אש. אז הרבה מאוד infrastructure היה חסר, ואנחנו משלימים אותו. זאת אומרת, זה אקוסיסטם שכולו אופן סורס, אנחנו משתמשים בהמון דברים אופן סורס שאנחנו בעצמנו מוציאים, אז כל האינפרסטרקצ'ר המעניין שכתבנו, אתם יכולים להשתמש גם, מי מכם שרוצה. אז אני רוצה להתחיל בלדבר על איזושהי הבטחה לקרוס פלטפורם שאנחנו שומעים בעולם המובייל כבר המון 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 זמן. ולמה קרוס פלטפורם? למה כולם מתעניינים בזה? בגלל ש... כאילו, הפרודקטיביטי. אנחנו רוצים לכתוב פעם אחת, לא רוצים לכתוב פעמיים. להתמחות בכל פלטפורם בנפרד, זה מאוד time consuming. אני רוצה לשתף את הידע שלי. אני רוצה, אם יש לי, אני רוצה לשתף את האנג'ינירס. אני רוצה שאותו אנג'יניר יוכל לעבוד על כמה פלטפורמות. לא רק iOS ואנדרואיד, אולי גם ווב. אז ברור שיש לזה הרבה מאוד benefits. אני רוצה לשתף את הסקילס שלי. אז אם נצליח לעשות את זה, יש immense, immense benefits של פרודקטיביטי, ואפשר לכתוב הרבה הרבה יותר מהר. והשאלה אם זה אפשרי בכלל. ובעולם הזה של הקרוס פלטפורם, אני חושב שהשחקן הכי מעניין להסתכל עליו זה עולם הג'אווה סקריפט. ואני קורא לה הולי גרייל של קרוס פלטפורם דבלופמנט, רק בגלל שבג'אווה סקריפט אפשר בעצם לכבוש את השלוש פלטפורמות הראשיות, שזה iOS, אנדרואיד וווב, וזה בגלל שהווב מגביל אותנו, כן, דפדפנים לא יכולים להריץ כמעט שום דבר אחר, ובנייטיב אני די יכול להביא כל פלטפורמה, כל טכנולוגיה איתי ולהרוז אותה בצורה שאני רוצה. אז ג'אווה סקריפט היא בעצם קנדידט מאוד טוב לעיקר הפיתוח, אבל זה לא כל כך קונספט חדש, זאת אומרת, אנחנו שומעים על זה כבר המון 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 זמן. מ-2009, מי מכם ששמע על פון גאפ, קורדובה, 2009, אפסלרייטור, טיטניום, 2009. שומעים על זה הרבה זמן וזה לא תפס. אוקיי? אנשים כמוני, מפתחי נייטיב, מסתכלים על הדברים האלה, אומרים, אני לא רוצה לגעת. והסיבה, כאילו, השאלה היא למה. והתשובה הבלנט זה שילי אפס. זאת אומרת, האפליקציות לרוב שאתה מסוגל להוציא מהדברים האלה לא עומדות בקנה אחד עם המאה האפליקציות הכי טובות והכי פופולריות שאתם רואים היום בסטורס. אתם רואים אפליקציות מבית אפל וגוגל, ואתם נוגעים בהם ומרגישים אותם, ורואים איך הם מתנהגות, אתם רואים שזה לא אותו דבר. פשוט, it doesn't live up to your expectation. וה-underline reason לדבר הזה זה בעצם performance. איפשהו בעולם הזה של הקרוס-פלטפורם ולעבוד עם JavaScript שנוגע בנייטיב, יש איזה overhead. ועל ה-overhead הזה פשוט אי אפשר כל כך היה להתגבר. ואז מגיע איזשהו שחקן חדש, כמו שאמרתי, לפני 18 חודשים, זה יצא ב-iOS, אנדרואיד לפני 12 חודשים. ולשחקן הזה בעצם המוטו שלו הוא learn once, write anywhere, שאני חייב להגיד שאני כבר את המוטו הזה יחסית יותר אוהב, כי זה לא write once, זה learn once. תלמד פה סט של כלים שתוכל להכיל על פלטפורמה. הם כן מזכירים פה שלכל פלטפורמה יש את הייחוד שלה. אתה לאו דווקא תשתמש בכל הקוד פעמיים as is. אני מאוד מאמין שכל פלטפורמה יש לה את הזהות, וצריך לכתוב לה דברים בשבילה. ואתה משתמש בריאקט, מי מכם שמכיר, ובג'אווה סקריפט, ומפה מגיעה הפרודקטיביות. אוקיי? גם ריאקט, עבודה דקלרטיבית, כאילו זה הפואנטה של ריאקט, לעשות קוד יותר מיינטיינבל, הרבה יותר מהר, בקבוצות גם גדולות, וג'אווה סקריפט, פרודקטיביטי טס, מתקתקים פיצ'רים, זה תיאורטית, על הנייר נשמע די מדהים. עכשיו, הפדגרי גם, זה מגיע ממקום מאוד מעניין. אם תסתכלו מאיפה הגיעו רוב טכנולוגיות הקרוס עד היום, הם הגיעו מכל מיני סטארט-אפים שבאו לאפשר, להנגיש, לתת לאנשים שאולי ידעו רק וויב, או תעשו גם נייטיב. ורק נייטיב מגיע מהצד השני. זה מגיע מפייסבוק, ואם יש חברה אחת שיודעת לעשות מובייל בעולם שלנו, אני חושב שזאת פייסבוק. גם בגלל היוזרים, גם בגלל שאם תסתכלו על שתי אפליקציות הכי פופולריות בסטורס היום. זה אני חושב הפייסבוק אפ והפייסבוק מסנג'ר. אז הם יודעים הייל סקייל פרודקשן, הם עברו לנייטיב לפני הרבה מאוד זמן, הם עברו להיות מוביל פרסט כבר ב-2012, ואם תסתכלו גם איפה הכסף בפייסבוק מגיע, תסתכלו בדוחות הרבעונים, הצצתי ממש לפני הרצאה, אז ב-Q2 2016, אם רוב הרבניו של פייסבוק מגיע מאדס, אז 84% מהרבניו ברבעון ב-Q2 הגיע ממובייל. זאת אומרת, זו חברה מוביל פרסט, היא מתמחה במובייל, וזה שחברה שיש לה כסף לעשות הכל נייטיב 10 פעמים, באה ומביאה משהו שהוא קרוס, זה מעניין. עכשיו, השאלה הגדולה היא, does it measure up? וכדי להבין אם if it measures up לנייטיב אפס, שאתה כותב purely נייטיב פעמיים בעצם, אנחנו צריכים לצלול קצת יותר לעומק ולהבין איך זה עובד, ולפני שאני אעשה את זה, אני רוצה לראות לכם מסך אחד מתוך האפליקציה, ולהדגיש דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שהרבה מאוד אנשים לא מבינים, וזה שהאפליקציה עצמה היא נייטיבית. זאת אומרת, מה שמול היוזר זה נייטיב. אז זה מסך שלנו מאפליקציה שכולה ב-React Native, ואם אתם מכירים, ספציפית אפליקציית iOS, אבל אם אתם מכירים Native Development ב-iOS, ואתם מכירים את הקומפוננטות הנייטיביות, אז UI Navigation Controller, זה קומפוננטה של אפל, זה מה שיש באפליקציה, זה מה שהיוזר רואה. והבטן שם למעלה זה בר בטן אייטם. זה הקומפוננטות הנייטיביות, האימג' זה UI Image View של iOS, ה-UI Switch זה UI Switch. זאת אומרת, האפליקציה היא נייטיבית. היו כל מיני פונגיפים וכאלה שה-UI היה ב-Web View, וזה HTML שהוא כאילו מסוגנן להיראות חיקוי, אז אנחנו לא עושים דברים כאלה, זה כמובן abomination. אבל מה שחשוב פה זה שכל ה-UI שהיוזר עובד איתו הוא נייטיבי לחלוטין. אז איפה בכלל נכנס ה-JavaScript לסיפור? אז ה-JavaScript בעצם הנהג מאחורי הקלעים, שאתה כמפתח עובד בו, ובעצם אומר מה אתה רוצה, איך דברים יתנהגו, ואז רק נייטיב לוקח את הרצונות שלך, ובעצם עושה לזה אינסטנציאציה נייטיבית, כדי שהאפליקציה עצמה תהיה אפליקציה אמיתית. אז בואו נראה קצת איך הדבר הזה architected. אז הארכיטקטורה של React Native בעצם מורכבת משני עולמות. עולם אחד עולם JavaScripti, ועולם אחד עולם נייטיבי. ובין שני עולמות האלה מחבר גשר, שממש יכול להעביר אינפורמציה, בעולם הג'אווה סקריפטי. אנחנו רצים ב-JSCO, יש הרבה מאוד JavaScript engines בעולם, V8 בטח פופולרי, יצא לכם להכיר, אז ספציפית אנחנו משתמשים ב-React Native בזה של WebKit. המגבלה הזאת אגב בגלל אפל, הם שמו JSCO בשלהם, אז כבר היה עדיף לשים את זה באנדרואיד שיהיה סימילריטי. אז יש פה איזשהו thread שרץ בתוך האפליקציה, שהוא thread שמריץ JavaScript engine, הוא יודע פשוט להריץ קוד JavaScript. בעולם הנייטיבי, הכל באותה אפליקציה, כמובן יש לנו thread אחד הכי חשוב, שזה ה-UI thread, גם ב-iOS וגם באנדרואיד זה עובד על הקונספט הזה, ועוד כמה מיני background threads כרצונכם, שעושים עוד background processing, אם למכשיר יש כמה cores, זה עובד אחלה. אז זה שני עולמות, וה-developer experience בהם הוא גם מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, אם אני עכשיו כותב קוד בעולם הג'אבסקריפטי, אני אכתוב אותו בג'אבסקריפט. מה שאני מייצר, זה אני מייצר קובץ טקסט. קוראים לו ה-JavaScript Bundle, קובץ טקסט אחד שלוקח את כל הקוד שלי, את המיליון מודולים שכתבתי, אורז אותם ביחד, והקובץ הזה הוא בעצם אסט, כמו תמונה. ואני פשוט מצרף אותו לאחד האסטים שאיתי באפליקציה, ושבעצם האפליקציה עולה, ה-JavaScript thread שלי, ה-JavaScript engine, טוען את אותו קובץ ומתחיל להריץ. אז זה הקונספט, ומה שאני כנראה אכתוב בעולם הזה, זה את כל הביזנס לוג'יק של האפליקציה, שבמונחים מספרים זה סדר גודל, היום האפליקציה שלנו בערך 70%. בעולם הנייטיבי, זה עולם שכותבים בו ב-Objective-C ובסוויפט ב-iOS, בג'אווה, באנדרואיד, לרוב. מה שאני מייצר בעולם הזה, אני מייצר את הבינארי כולו של האפליקציה, שזה IPA או APK, תלוי בפלטפורמה, ואותו אני בעצם מעלה לסטורס. ומה שחשוב זה שאת רוב הקוד, את הביזנס לוג'יק, אני לא כותב כאן, והשחקן המרכזי בעולם הזה זה בעצם React Native עצמה, הפריימורק. הוא בעצם משחק פה בשבילי, למעט כל מיני השגות שאני אגיד בהמשך. אז בואו נראה דוגמה של איך הדבר הזה עובד. אני רוצה עכשיו לקחת ולהציג קצת UI על המסך, אז אני אכתוב אותו ב-JavaScript, כי זה מה שאני רוצה, ב-React. וככה נראה כתיבה ב-React, כתיבה מאוד דקלרטיבית, זה די נחמד, למי שהסינטקס הזה זר לו, it looks weird, אבל אני חייב להגיד, לי זה היה מאוד מוזר בהתחלה, אבל I've grown to love it. אז יש לי פה view שמכיל איזשהו טקסט, פשוט רוצה להראות לייבל, ואני כותב את המילה Hello World, ואני רוצה שהצבע של זה יהיה כחול. אז ככה הדבר הזה יראה קומפוננטה ריאקטית שכתובה ב-JavaScript. כן, כן, היא משתמשת, קומפוננטה ריאקטית, היא משתמשת פה ב-JSX, וזה טרנספורמציה, כי אתה לא באמת כותב את זה בעצם ה-JSX הופך ל-JavaScript בהמשך, אבל מבחינתי כל הדבר הזה כבר JSX נכנס לדעת פחות או יותר לתקן מבחינתנו, אז זה JavaScript טהור. והדבר הזה, כשהוא אמור לרוץ, הוא בעצם עובר איזושהי סיריאליזציה. הוא צריך לדלג ולעבור את הצד השני, כי אמרנו שכל ה-UI חי בעולם הנייטיבי. אז בעצם הסיריאליזציה זה לייצג את אותו דבר שאני הבאתי בקוד, בעצם כקובץ ג'ייסון, פחות או יותר, עם אותם נתונים. זאת אומרת, אני רוצה פה איזשהו view וטקסט בתוכו, והתוכן של הטקסט הוא כזה וזה. וזה נעשה בשבילי, אוקיי? אני לא צריך לדאוג לזה. והקובץ ג'ייסון הזה עובר על הברידג', כאילו ממש משדרים אותו לצד השני. ובצד הנייטיב יש איזשהו קוד שעושה אינסטנציאציה. והוא פחות או יותר, זה היה קוד השקול למה שהוא היה מריץ, והוא היה מייצר את ה-view'ים בדיוק לפי מה שביקשתי. אז הוא היה מייצר UI view ולייבל בפנים, והוא עושה את זה ל-iOS בצורה אחת ולאנדרואיד בצורה אחרת. זאת אומרת, את הקוד בצד ימין לא אני כתבתי, אלא בעצם הפלטפורמה עושה את זה בשבילי.
איזה קורה,
הברידג'? זה קורה בשבילך אוטומטית, אתה לא ממש נוגע בזה, אנחנו ניגע לזה טיפה בהמשך, אבל... אבל זה קורה ברנטיים, כן, כן, זה נורא נורא חשוב, נכון. כל הדבר הזה קורה ברנטיים, אוקיי? החלק השמאלי זה קוד JavaScript שרץ ברנטיים, התרגום ל-JSON קורה ברנטיים, והאינסטנציאציה הנייטיבית קורית ברנטיים.
ואתה הולך לעיקרון של פלקס, נכון שזה...
זה הבחירה של כל אחד בזה, זה נכון שהם מאוד מאמינים בפלקס, אגב, בשביל הלייאוטים, אני אגב חושב שזה רעיון מעולה, גם כי עבדתי עם אוטו לייאוט של iOS, וגם כי עבדתי באנדרואיד עם ה-XML'ים, ובפועל אני חושב שפלקס נוח יותר טוב משניהם ביחד, ויותר פשוט, ויודע להכיל יותר מקרים. אבל זה כבר שאלה של דת. בואו עכשיו ננתח איפה בעוד פרפורמנס. אז... Obviously, בואו נתחיל בעולם הנייטיבי. בעולם הנייטיבי כנראה שאין לנו bottleneck של performance, כי... נייטיב. אוקיי, מן הסתם, זה הדבר הכי מהר שיכול להיות על הפלטפורמות האלה, אז כל קוד שכתוב בעולם הנייטיב הוא כנראה יהיה בסדר גמור. העולם הג'אבסקריפט הוא קצת יותר מעניין, ומסתבר שגם בעולם הג'אבסקריפטי אין באמת בעוד פרפורמנס. לא יודע מי מכם יצא להכיר, ג'אבסקריפט כבר שפה מאוד מאוד מודרנית. האנג'ינס הם די פסיכוטים היום. המהירות של הקוד בהם הוא כבר שקול, יש כבר טכנולוגיות של ג'יט, just in time, ספציפית ב-iOS הם עדיין לא בפנים. אבל אין באמת בעד ביצועים בג'אבסקריפט. ג'אבסקריפט שמעדכן ג'אבסקריפט זה קוד שרץ insanely fast, במיוחד לביזנס לוג'יק. אז בעוד פרפורמנס גם בעולם הזה, בצד הזה, לא צפויות להיות. אז איפה כן? אמרתי שיש איזה אוברד, בעצם אינרנטי, לכל הצורת עבודה הזאת. וכמו שאתם מנסים ומנחשים, האוברד מגיע מהברידג'. אז הבעיה היא כאילו, למה בכלל בברידג' יש אוברד? הרי אמרנו שמידע עובר כל הזמן בין שני הצדדים. והעולמות האלה הם עולמות שונים. משתנה שאני מגדיר בעולם אחד, משתנה שאני מגדיר בג'אבסקריפט, ההיפ שאני מגדיר, משתמש בו בג'אבסקריפט, והמשתנים שיש לי בעולם הנייטיבי זה לא אותם משתנים. אני לא יכול לגשת אליהם ישירות. כל דבר שאני רוצה להעביר, כל פיסת מידע, כל תוכן, עוד כל דאטה, צריך לעבור איזשהו סיריליזיישן ולשלוח אותו. לסרלז את ג'ייסון ולשלוח צד שני. הדבר הזה מאוד מאוד מזכיר לאיך שקליינט וסרבר מדברים. אוקיי, אובייסלי, קליינט וסרבר יושבים לרוב על מכונות שונות, אז אני לא יכול לגשת לאותם משתנים, צריך לסרלז ולשלוח בווב. אז בעיות הביצועים מגיעות מהברידג'. וזה מוביל אותנו אל המסקנה המרכזית שאני רוצה שתיקחו מהטוק הזה. אם אתם זוכרים משפט אחד שקשור לריאקט נייטיב from this talk, זה זה. המפתח במילה, במשפט אחד, ליצירת אפליקציות ריאקט נייטיב, שהפרפורמנס שלהם שקול לאפליקציות נייטיב, זה אם אתם מצליחים לשמור את מספר המעברים על הברידג' למינימום. אנחנו עוד מעט נראה בדיוק איך עושים את זה, אבל זה המפתח.
זה מספר
מקומות
הדאטה.
מספר המעברים, אני חושב שזה הרבה יותר קל, ואנחנו נראה איך עושים ארכיטקטורות שבנויות לקראת הדבר הזה. לדאוג, עכשיו אפשר גם לנתח אותו, אני אסבר את זה אולי בסוף אם יישאר זמן, אבל אני רוצה שמספר המעברים על הברידג' יהיו מינימליים. עכשיו בואו נראה, כאילו, זה נכון גם אגב לאקסלרטור ולטיטניום ולדברים שהיו לפני הרבה מאוד זמן, זה אגב נכון לדפדפן, by the way. ובואו נראה פיטפולס, כאילו איך, איזה, כל, אמרתי שהיו המון המון דברים שעשו דברים מאוד דומים בג'אבסקריפט כבר לפני הרבה מאוד שנים, ורובם בפרפורמנס די כשלו, והסיבה היא, היא פחות או יותר זאת, והיא שמאוד מאוד הגיוני, אם אתה ניגש לבעיה הזאת, לעשות את העדכונים בין שני עולמות בצורה סינכרונית. אפילו דפדפן אגב עובד ככה, שיש לי קוד JavaScript, הוא בעצם רוצה להביע משהו ב-UI, הוא מעדכן את אדום, ואדום זה native construct. אדום הוא בסופו של דבר נייטיבי. אני לא יכול לגשת באמת לדברים של אדום. אני צריך לסרלד את זה על משהו שמאוד דומה לברידג', רק שעובד מול הדפדפן, אבל ה-JavaScript תקוע. עד שבעצם הנייטיב טיפל בדבר ששלחתי, והשורה הבאה לא רצה. והסיבה שלרוב מממשים את זה ככה, זה כדי לשמור את זה לקונסיסטנסי. כאילו זה מאוד מאוד הגיוני, כי אם אני למשל יש לי צ'קבוקס, ואני בג'אבסקריפט אומר, תעשה אותו צ'קט. עכשיו, הנייטיב עוד לא טיפל בזה, אם עכשיו השורה הבאה של הג'אבסקריפט הייתה רצה, והייתי שואל את הצ'קבוקס, האם אתה צ'קט, לא הייתי מקבל את התשובה הנכונה. אז בשביל קונסיסטנטיות נראה שצריך לעשות את העדכונים ואת המעברים סינכרונים. אבל הדבר הזה הוא קילר של פרפורמנס. אם אתם בגדול תעשו ארכיטקטורה סינכרונית, אפשר לזרוק את כל העסק לפח. ובואו נראה מה ריאקט נייטיב בעצם ניגש לבעיה הזאת out of the box, ומסתבר בצורה מאוד סופרייזינג שהוא מתמודד כבר עם הדבר הזה בצורה די מדהימה. ומי שאחראי לזה זה בעיקר ריאקט. אוקיי? בכלל לא קשור לג'אבסקריפט, בכלל לא קשור לכלום. אני לא יודע ממכם יצא להכיר ריאקט לעומק. ריאקט הוא כבר עובד להרבה מאוד פלטפורמות, והוא בעצם מראה איזשהו קונספט של עבודה דקלרטיבית ועדכונים שמה סינכרונים בעצם של ה-UI, להפריד את הקוד שמעדכן את ה-UI ל-UI עצמו. וריאקט, אגב, אם אתם יודעים מה הפתרון, האופטימיזציה, אחת העיקריות שריאקט עשה בווב, איך פתרו את זה שהעדכונים הם סינכרונים? עם ה-Virtual DOM, בדיוק. אז אתה עושה Virtual DOM, ואיך Virtual DOM עושה שהעדכונים הם לא סינכרונים? כי מה שהג'אבסקריפט עושה הוא כבר לא מעדכן את ה-Native DOM, שלוקח זמן ועד שהוא מגיב ועד שהוא מחכה, עד שהוא מטפל, אלא אני מעדכן Virtual DOM, זה בכלל משהו בג'אבסקריפט שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא מעניין, הוא משהו של React. אתה מעדכן את ה-Virtual DOM, אמרנו שג'אבסקריפט זה מהיר, ג'אבסקריפט שמעדכן ג'אבסקריפט, סופר מהיר. ואז מתי שיש משהו אחר בפריימורק שלוקח את אותו וירצ'ל דום ומסנכרן אותו באיזי עם הנייטיב, עושים בצ'ינג, עושים עדכונים ביחד, בודקים דיפים, יש הרבה מאוד אופטימיזציות מאוד אגרסיביות שאפשר לעשות בצורת העבודה הזאת, וזה עשה וונדרס בווב, ואותו מודל בדיוק עובד כאן. כי מה שהוא מאפשר לנו לעשות, זה לעשות את העדכונים בין שני עולמות, את המעברים בברידג' הסינכרונים. אוקיי, אז זה אחד הסודות הגדולים של ריאקט נייטיב. אז אני מעדכן איזשהו virtual DOM, virtual view hierarchy, ב-JavaScript, ומתי שהוא ריאקט נייטיב הולך ושופך את כל דברים על הנייטיב בזמנו החופשי. אז זאת אופטימיזציה מדהימה, אבל אין מה לדבר על ה-happy flow, אוקיי? להרבה מהקוד שאתם תכתבו, כבר האופטימיזציה הזאת תביא לכם ביצועים שכמעט אין מעברים בברידג', זה מצמצם אותם מאוד, והביצועים יהיו שקולים לנייטיב. אבל אני רוצה להתמקד דווקא בטוק על משהו פשוט, שפשוט שובר את כל המודל הזה לגמרי. כאילו, זה אופטימיזציה, אז בואו נראה איזשהו משהו שאני רוצה לכתוב, שהוא חסין לאופטימיזציה הזאת, ונראה מה אני עושה, איך אני מתמודד איתו. והדבר שאני רוצה לממש, זה אפליקציה סופר פשוטה, של קארדים, שאני עושה להם סווייפ. אוקיי, ראיתם את זה במיליון אפליקציות, באפליקציה של Google Now, יש בדיוק את ה-UX הזה, UX מאוד פופולרי במובייל, אז אני כתבתי את הדבר הזה בריאקט, אתם יכולים לראות, זה כתוב ב-JSX כאן, אז יש פה באמת את שני הקארדים, ובחרתי לפרק את הקארדים, אוקיי, ריאקט בצורה דקלרטיבית, אתה ממש מגדיר איזה קומפוננטות יש לך, אז בחרתי שיהיה לפרק כל אחד מהקארדים לשתי קומפוננטות, קומפוננטות אב וקומפוננטת בן, אז האב זה בעצם הסווייפבל, שהוא אחראי על כל ההתנהגות של הסווייפ, לעשות את הטרנספרנסי, לאט לאט עם האצבע, ובעצם לעשות את הטרנסליישן, את ה-X טרנסליישן ימין השמאלה, והוא בעצם לא קשור לקונטנט, ובו אני מכיל קומפוננטה אחרת שבעצם בה יש את התמונה ואת הטקסט, אז אני פחות אתמקד בהם, אנחנו נדבר על הסווייפבל קומפוננט, ומסתבר שלממש את הדבר הזה, זה לא כל כך טריוויאלי, וזה נראה על פניו שאמור להיות כן. אז בואו נראה למה. תעשו דבר כזה בג'אבה-סקריפט, אוקיי? שאובייסלי זה הדבר הראשון שאתם תעשו, כי כל המטרה לעבוד בריאקט נייטיב זה לכתוב את המג'ורטי של הקוד בג'אבה-סקריפט ובריאקט. אז יש פה מימוש, אחרי זה אני אתן גיטאב לכל הדברים למי שמעניין לצלול בקוד, אני אסביר אותו בצורה יותר איכותית. מה שמטרתו של הקוד הזה לעשות, אם אתה כותב את זה בג'אבה-סקריפט, ה-straightforward approach, זה להגדיר איזשהו pan responder, איזשהו event handler, שמקבל את כל ה-touch events בג'אבה-סקריפט, כל פעם שהאצבע זזה, יגיע touch event. לאיזשהו הנדלר שלי. ההנדלר שלי ירוץ בג'אבה סקריפט, אני אקח את ה-X של, של המיקום של ה-Touch Event, וחשב שני ערכים, את ה-Opacity שאני רוצה, בתלות בו, ואני אחפש גם את ה-X Translation של הכרטיס, אני אעשה Set State, לא יודע מי מכם מכיר איך שריאקט עובד, אני אשנה בעצם את ה-State של הקומפוננטה, ואני ארנדר מחדש. אוקיי, ה-Set State דואג לרינדור ריאקטי. אז ככה המימוש הנאיבי, שאני, כאילו, obviously כל אחד היה כותב את זה בצורה הזאת. בוא נראה מה קורה כאן. אז לפני שהכל מתחיל לרוץ, יש פה איזשהו שלב של אינישליזציה שהגדרתי את הפן ריספונדר שלי. עכשיו, בצד שמאל, בסגול, זה ג'אבה סקריפט, בצד ימין, זה העולם הנייטיבי, בדיוק באותן מוסכמות בסליידים הקודמים. אז כתבתי את הריספונדר, אתם ראיתם? הוא היה כתוב בג'אבה סקריפט, אבל עכשיו אני צריך להגדיר את הריספונדר. בעצם יש ריספונסר נייטיבי מאחורי הקלעים, כמו שאמרתי. אז ההגדרה שלי של הריספונדר צריכה לעבור את הברידג' בסיריליזציה ולהגיע לעולם הנייטיבי, ושם בעצם נוצר פן ריספונדר נייטיבי אמיתי, שהוא זה שמקשיב לטאצ' אבנס, כי הטאצ' אבנס זה יצורים נייטיבים. הם לא חיים בעולם הג'אבה סקריפטי. אז זה עבר את הברידג' פעם אחת. בואו נראה את הפריים של האנימציה. האצבע התחילה לזוז. אז בפריים הראשון של האנימציה, מה שקורה, זה שנולד טאצ' אבנס. הוא נולד בעולם הנייטיבי. עכשיו, ההנדלר שלי, כמו שאתם זוכרו, היה כתוב בג'אבה-סקריפט. זה אומר שאת הטאצ' אבנט אני צריך להעביר את המידע אליו, אל ההנדלר הג'אבה-סקריפטי, ובו רץ הביזנס לוג'יק שעשה את הטרנסליישן, אתם ראיתם את החישוב, הוא חישב את האופסיטי, והוא עשה את הרי-רנדר, הוא עשה את הסט סטייט שעשה רנדר מחודש. הרנדר הזה מעדכן UI שחי בעולם הנייטיבי, ולכן הרנדר הזה עובר צד שני, ובעצם העדכון של ה-view הנייטיבי קורה בעולם הנייטיבי. אז יש הרבה מעברים בברידג'. בפריים השני, האצבע זזה עוד איזה חצי פיקסל ימינה. אותו דבר בדיוק, touch event עובר, handler רץ, חוזר. מה אתם רואים שקורה?
יותר מדי מעברים.
דאטה עובר על הברידג' on every frame. והדבר הזה לא סתם שקורה הרבה, הוא קורה על every animation frame. ואם יש דבר אחד שאתם רוצים ב-60 frames per second, זה ששום דבר לא יגע לכם בפריים בפריים. אז דבר כזה, שעל פניו, נראה תמים, שובר לגמרי את כל המודל אופטימיזציה של ריאקט. אתם מבינים למה הדבר הזה, אם אתם תממשו אותו, לא יגיב כאפליקציה שכתובה נייטיב לגמרי. אז מה עושים? האם זה אומר שריאקט וכל מה שריאקט נייטיב מייצג איזה צ'ט? כאילו, אם זה לא עובד, אני לא הייתי משתמש. אז לקילי, יש הרבה מה לעשות. אז בואו נראה מה עושים. אז דבר שונה, הפתרון שאני רוצה לעשות, זה לשלוף את התותחים הכי כבדים שלי. ואני איש נייטיב, אז שמשהו לא עובד, פרפורמנס, יאללה, בוא נזרוק על זה קצת נייטיב קוד, נפתור את זה בנייטיב, נייטיב עובד הכי מהר, אז בוא נראה איך עושים את זה. ריאקט מאפשר לעשות את זה בצורה חופשית. אחד העקרונות הארכיטקטוניים הכי יפים, שאני הכי אוהב בריאקט נייטיב, זה שלא נשים אותך לכתוב חתיכות בג'אבה-סקריפט או בנייטיב, אתה יכול לקחת כל חתיכה ולהעביר אותה בין שני עולמות, לממש חצי מהקוד ככה, חצי מהקוד ככה. כל ה-UI, אתה יכול לקחת קומפוננטה אחת שתהיה בג'אבה-סקריפט, אחת בנייטיב, היא מכילה. כאילו, הנייטיב יכיל את הג'אבה-סקריפט, שהג'אבה-סקריפט יכיל את הנייטיב, ככה אפשר לשרשר אותם כמה שרוצים, הפלטפורמה יודעת לאכול את זה יפה מאוד. אז אין שום בעיה לקחת קומפוננטה אחת, פשוט במקום לממש אותה בריאקט ובג'אבה-סקריפט, אני ממש אותה בנניח Objective-C פה ל-iOS. ועם העיקרון הארכיטקטוני הזה אפשר לעשות הרבה מאוד, ובואו נראה איך אני מפעיל אותו כדי להוריד את הברידג' טראפיק לכמעט אפס.
למרות שזה יפה רק לדאטה לפרמוק שהוא לא מצ'ורד, כי זה אומר, זה מראה איזושהי התחלה, אבל
לפרמוק
שהוא מצ'ור.
שנייה, 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 אנחנו מדבר, אתה בונה לי כבר את הפתרון, את המימוש הבא. כן. נכון, אז הדבר הזה הוא כלי מאוד מאוד חזק שיודע לפתור הרבה מאוד בעיות ולהתמודד איתם הדון עם הכלים שאנחנו כבר מכירים. אז מה אני אעשה? כדי לעשות את הדבר הזה, אתם ראיתם את העץ קומפוננטות שלי, אז הקומפוננטה שאני אתמקד בה זה ה-swipeable, כי את הקונטנט אני רוצה להשאיר בג'אבסקריפט, אין פה שום סיבה לממש את זה בנייטיב עכשיו, זה מאוד נוח לעשות את התמונה, להגדיר אותה ואת הטקסט בג'אבסקריפט, ואין פה בעל פרפורמנס. הבעל פרפורמנס הגיע מה-business logic של ה-swipeable קומפוננט, שמימשנו קודם. אז בואו ניקח רק את הקומפוננטה הזאת ונממש אותה ב-Objective-C. ככה נראה המימוש, יש פה Objective-C, תוכלו לראות את זה בגיטה אחרי זה. בצורה מפתיעה, הקוד בדיוק באותו אורך, והוא תכלס גם עושה בדיוק אותו דבר. החיסרון היחידי, שאם הייתי רוצה את זה גם לאנדרואיד, הייתי צריך לכתוב משהו מאוד מאוד דומה כנראה בג'אבה. אז זה קצת פחות פרודקטיב, אובייסלי, אבל הקוד עושה אותו דבר, אני מגדיר פן רספונדר בנייטיב, ומה שאני עושה, אני בדיוק אותו דבר על כל טאצ' אבנט, יש לי הנדלר שרץ, מחשב את הטרנסלי, את האלפא, מחשב את הטרנסליישן, ופה אין ריאקט, לא צריך לעשות סט סטייט וכאלה, אני פשוט משנה את הוויו, כאילו מזיז את הסנטר שלו, כאילו הכי סטרייט פורוורד שיש. אז ככה נראה מנייטיבי של הקומפוננטה האמיתית, מאוד 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 פשוט, ועכשיו בוא ננתח את זה באותה צורה. אז דבר ראשון, הקומפוננטה עצמה, הרי ראיתם, הצהרתי עליה סווייפ בלה בכלל בריאקט. המימוש שלה הוא בנייטיב, אבל הצהרתי עליה והחלטתי איפה להשתמש בה בג'אבסקריפט. אז בעצם עדיין הרנדר הראשוני, מה שיוזם אותו זה קוד ג'אבסקריפט בלייאוט שלי. אבל זה לפני שהכל התחיל, עובר את הברידג' פעם אחת כדי להגיד איזה קומפוננטה אני רוצה, היא נוצרת, ובנייטיב אני בעצם מייצר את הפן רספונדר. אני כבר לא הגדרתי אותו בצד שמאל, הגדרתי אותו בצד ימין. ועכשיו אחרי שהפן רספונדר נולד, יש לי טאצ' אבנט שהוא חיה נייטיבית, אבל עכשיו כבר פתאום הקוד שמחשב את הטרנסליישנס והאופסיטי הוא בנייטיב, אז לא צריך לעבור את הברידג'. האפדייט ויו, ראיתם את הסנטר, לא זוכרים ראיתם את השורה, השינוי של הסנטר קרה בנייטיב, אין האפדייט ריאקטי, אז זה קורה בנייטיב, וגם בפריים הבא, זה ככה. אז הדבר הזה אידיאלי, אין מעברים בברידג', ולכן הדבר הזה, הפרפורמנס שלו יהיה 60 frames per second, זה מושלם, ולא ייפול מכל אפליקציה נייטיבית לחלוטין. אז כמו שהקדימו אותי, הדבר הזה הוא אחלה, כי זה באמת אומר שאם אני אתקל בקיר, אני כנראה יש מה לעשות. אוקיי? תמיד יש מה לעשות, שזה אחלה, אבל זה לא אידיאלי. וזה באמת מראה lack of maturity של פלטפורמה.
לא לכולם יש מה לעשות, כי מי שבא
לפרמוק
הזה כנראה הוא בא בגלל...
בול! נכון! רמת לי להנחתה. נכון! ולמה הפתרון הזה לא אידיאלי? כי אני צריך native skill set כדי לפתור את הבעיה. עכשיו, אם אין לי נייטיב סקילסט, אני צריך להתפלל שמישהו שיש לו נייטיב סקילסט, אלא זה משהו אופן סורסי, שעשה את זה בשבילי. זה אגב קורה די הרבה, זה אמנם סביבה חדשה, אבל יש המון 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 קוד אופן סורס עם נייטיב אימפלמנטיישנס, להרבה מאוד בעוד פרפורמנס, אז אתם יכולים לקחת אותו ולהשתמש בו אפילו אם אתם לא יודעים. ואנחנו למשל בוויקס, כי אנחנו עדיין לא מסוגלים להסתמך על כל האקוסיסטם הזה, אנחנו שומרים בערך 10% מהמפתחי פרונט-אנד שלנו בתור נייטיב אנג'ינירס, בדיוק מהסיבה הזאת. אז בוויקס באופן כללי, יש לנו בערך 200 מפתחי פרונטנד, אז הגודל, מספר הקסם אצלנו, זה בערך להסיק 20 מפתחי נייטיב, נניח 10 iOS, 10 אנדרואיד, ואם אתם רוצים להשליך את העיקרון הזה לקבוצות שלכם, אז אם אתם סטארט-אפ של 10 אנשים, עם 10 אנשי קליינט, תעסיקו איש אחד נייטיבי. ולרוב זה יספיק, כי הבעיות האלה לא קורות בכל מקום, והאנשים האלה יספקו את הכלים. אז נכון, זה לא אידיאלי, וזה מוביל לעוד מסקנה מאוד מאוד חשובה, שאני רוצה שגם תצאו איתה מהתוק הזה. שריאקט נייטיב doesn't mean the end of native. לא החלפנו native development, native development לא הולכת לשום מקום. אף אחד לא בא להגיד שnative development זה רע, או לא צריך לעשות את זה, הפוך. ריאקט נייטיב מסתמך על הרבה מאוד נייטיב. פשוט עושים את הנייטיב במקום הנכון ובמינון הנכון. אני לרוב, לא, אין שום טעם שמישהו, לא יודע, שמפתח נייטיב שלי ירוץ על גודל הכפתור שיש פרודקט רוצה ועל הצבע של הכפתור, כאילו זה לא איפה שאני צריך את האקספרטיז, אני צריך את האקספרטיז כדי לפתור בעוד כאלה. אז כותבים פחות נייטיב וממקדים את זה בחלקים שונים של האפליקציה. אז זה לא סוף הנייטיב, לא צריך לפחד, אבל כמובטח אני רוצה להראות גישה שלישית, שזה הגישות בעצם שריאק נייטיב עוברת אליהם, של איך לפתור בעוד כאלה מג'אבה סקריפט. אז הקוד הזה הוא קוד שהיום אפשר לכתוב אותו, והוא כתוב בג'אבסקריפט. והוא פותר את הבעיה, את אותה בעיה בדיוק, בצורה שלישית. אני מממש את ה-swipeable component במשהו שהוא קצת קונספט שקשה להסבר, אז bear with me. כל האידיאה פה אומר שאנחנו רוצים לעבוד בצורה דקלרטיבית. אנחנו לא רוצים לעשות את הפריים בי פריים בג'אבסקריפט. זה היה שורש הבעיה. מצד שני, אני גם לא רוצה לכתוב את הפריים בי פריים בנייטיב. מה זה משאיר לי? מה האופציה האחרונה שנשארה? אז האופציה האחרונה זה לייצר איזשהו API עם איזשהו דרייבר, נייטיבי, שאני יכול להגיד לו מראש איך אני רוצה שהוא יתנהג. ואני אגיד לו פעם אחת את ההתנהגות בצורה דקלרטיבית, והוא כבר יריץ לי את הפריים בי פריים בעצמו, לפי ההוראות שנתתי לו. וזה הוראות כלליות. אז הקוד הזה בדיוק עושה את זה. תראו, הוא מגדיר, אני עוד מעט אתמקד בקוד ואסביר אותו. אני רוצה אבל לפני שאני נכנס פנים על הקוד, להראות איך ייראה אותו ניתוח. אז מה שאני בעצם עושה, בשלב האינישליזציה, אני אכתוב את כל הביזנס לוג'יק שלי, כולל של האינטראקציה עצמה. כולל הפריים בי פריים, הוא יכתב בשלב הזה. אני הולך to declare the entire interaction, גם מה שיקרה בפריימים. ואני הולך לכתוב את זה בג'אווה סקריפט, לפני ששום דבר רץ. וכל ההגדרה הזאת נעשה לסיריליזציה, נזרוק את ה-over the bridge, אין שום בעיה, זה פעם אחת, אין שום בעד פרפורמנס עם זה. וזה יקנפג איזשהו דרייבר נייטיבי שמישהו הכין לי מראש, שהוא מעכשיו לא צריך אותי יותר. הוא לבד ידע מהגדרות שנתתי לו מראש, שהוא צריך לטפל בטאצ' אבנס, ולטאצ' אבנס הוא צריך לעשות טרנסליישן. עכשיו, הקוד של הטרנסליישן הוא כללי. ההתמודדות עם הטרנסליישן נאמרה כבר בדקלריישן, מראש. זה לא קוד שנכתב עבורי. הדבר הזה זה ספרייה כללית. הוא יעדכן את הוויואים ויעשה את זה לכל פריים. אז אני מקבל ניתוח ביצועים שמזכיר מאוד את המימוש הנייטיבי לגמרי, והמפתח הוא שאת הקוד בפריימים לא אני כותב. מישהו אחר כתב אותו מראש באיזשהו לייברי שאני משתמש בו. איך זה עובד? אז דבר ראשון, בוא נראה איך בכלל לוקחים אינטראקציה שכזאת ומגדירים אותה מראש בצורה דקלרטיבית. אז אני מתחיל בזה שאני בעצם, בוא נראה, how can we declare an interaction? אז למשל אני אומר שאני רוצה לקחת event כלשהו שספציפית זה יהיה pan event. וכל פעם שיש את האבנט הזה אני רוצה לשלוף ממנו שדה ספציפי, שהשדה הזה זה ה-dx, ה-x, המיקום x של ה-touch. אז אני מצהיר על זה מראש, וכל פעם שלוקחים את השדה הזה, תשמור אותו במשתנה בצד. חלק הזה בקוד אומר, כל פעם שיש את המשתנה הזה, תגדיר עליו אינטרפולציה, שהשדה הזה לא משנה מה הערך שלו, אם במקור התחיל במינוס, נניח היה אפשר לגרור 200 פיקסלים שמאלה ו-200 פיקסלים ימינה, אז ממינוס 200 עד 200, תתרגם את זה ל-0 עד 1 עבור האופסיטי. אז זה איזשהו אינטרפולציה שיצרתי מראש, ואת החישוב עצמו הוא יעשה. והדבר הזה כללי מאוד, כנה לגבי הטרנסליישן. הטרנסליישן אני רוצה אותו אחד לאחד, אז אם אני, האצבע נמצאת במינוס 200, תעביר גם, פשוט תשאיר את זה במינוס 200 ותפעיל את הטרנסליישן, והכל קרה מראש. זאת בעצם הדקלרציה שלי, והיופי הוא שאפשר לעשות לדבר הזה סיריליזציה מההתחלה, וכל הדברים הספציפיים שנתתי, זה שאני רוצה pan event, זה שאני רוצה שדה x, זה שאני רוצה לעשות opacity, וזה שאני רוצה טרנסליישן, זה כל הדברים שהיו יוניק עבורי, הדברים האלה, אני יכול להחליף אותם בסימני שאלה. הם פרמטרים. והם פרמטרים גם בציריליזציה, וכך אני יכול לעשות את הדבר הזה מספיק גמיש, שאוכל להתמודד עם כמעט, לא כמעט, עם אחוז מאוד מאוד גבוה מהאינטראקציות שתרצו. וזה העתיד של React Native בעצם. לפתור יותר ויותר בעיות בלי Native Code, ואיך שעושים את זה, זה באמצעות עיצוב ותכנון של JavaScript API, שכל מטרתו בחיים זה לצמצם את המעברים over the bridge. יש ספריית אנימציה, ספריית אנימציה החדשה של React Native, קוראים לה Animated. היא הגיעה מפייסבוק, היא די טריה, וזה בדיוק מה שהיא עושה. אם אתה רוצה להזיז אלמנט מ-X1 ל-X2, אתה לא עושה את זה פריים-פריים, ואז מזיז טיפה. אתה אומר מראש, אני רוצה שהאלמנט הזה יזוז מ-X1 ל-X2, ושיקח לו שתי שניות, זורק את זה לצד שני, נותן לדרייבר להריץ. השיטת כתיבה היא קצת שונה, היא דקלרטיבית. לא כולם רגילים, יש ויכוח גדול בין אימפרטיב לדקלרטיב קוד, אבל אנחנו חיים בעולם דקלרטיבי. ריאקט הוא דקלרטיבי, זה מה שריאקט נותן לעולם. אז הנייצ'ר של ריאקט עובד עם הגישה הזאת בצורה יפהפייה. זה בדיוק האופטימיזציות המשך למה שריאקט עושה בעצמו, רק אנחנו נעשה את זה בעצמנו עם לייבריז, שגם פייסבוק נותנת וגם אנחנו כותבים. את כל הקוד שראיתם פה, אם אתם רוצים לשחק עם השלוש אימפלמנטציות האלה, סייד ביי סייד, ולראות איך זה עובד, אתם יכולים להוריד. יש אפליקציה בגיטאב שלנו, שאתם יכולים להוריד, RN Performance Experiments. יש שם את שלושת המימושים, אתם יכולים לראות את זה, כאילו לא ברמת שקף, אלא ממש לדבג ולהבין איך זה קורה. יש אפילו ארבעה מימושים, אני לא נכנסתי לשני, כי הוא פחות עקרוני לכאן, ואתם יכולים להרגיש את ההבדלים. עכשיו, זאת אפליקציה קצת פשוטה. ברור, היא לא עושה שום דבר אחר. אין לי הרבה רעש בברידג', אז יהיה קשה קצת לראות את ההבדלים בפרפורמנס, אבל כדי שתוכלו בכל זאת לראות את זה, מה שעשיתי, זה הוספתי שם שני פלגים שמסמלצים רעש בברידג'. פתאום כל שנייה זורקים על איזה בעלי בברידג' שיהיה. נניח מעדכנים איזה מיליון ויוז שאף אחד לא רואה. זה בא לתת איזושהי תחושה, stress condition, שמסמלץ אפליקציה שעושה עוד המון המון דברים אחרים במקביל. נניח אפליקציה שלנו עובדים עליה 20 איש, כאילו אז רצים טונות של דברים במקביל, all the time, זה מסמלץ את זה, ואם אתם תעשו את זה ואתם תרגישו את המימוש הראשון בג'אבסקריפט, אתם תראו שפעם בשנייה הוא מגמגם. הנייטיב כמובן לא מגמגם בכלל, האנימייטד של פייסבוק, אפרופו, מגמגם. והסיבה לזה זה שהם עוד לא כתבו את הדרייבר בנייטיב לגמרי, הם התחילו אותו בג'אבסקריפט, הם עכשיו עוברים, יש פול ריקווסטים כבר באנדרואיד, עבר רובו לנייטיב, והם עושים עכשיו דרייבר ב-iOS בנייטיב, אז תוך חצי שנה לדעתי אנימציות וזה יעבדו פרפקט, היום הם עדיין טיפ-טיפה מגמגמות, אבל העתיד הוא ורוד, יש ספריות אופן סורס שאנחנו מתכננים על דברים של אינטרנט, למשל, אתם ראיתם הרבה מאוד אפליקציות מדליקות, כל האנימציות בהרצאה הקודמת שראיתם בגיפטד, שאתה גורר משהו וזה משפיע על כל הוויו שמסביבו, אז אנחנו עכשיו התחלנו לתכנן ספרייה שתעשה בדיוק דברים כאלה בצורה דקלרטיבית בג'אבסקריפט, והמימוש כולו יהיה נייטיבי, ואז לא יהיה שום בעוד פרפורמנס. אז העתיד יחסית ורוד, הבנפיט של ריאקט זה הרצאה אחרת, איך ארגון משתמש בריאקט נייטיב כדי לשפר את הזה, זה באמת הרצאה שנתתי בריאקט נקסט ביום חמישי, היא בקרוב תהיה ביוטיוב, אז מי שמרוצה יכול לכתוב, אני מספר שם קצת על האפליקציה של וויקס, ואיך אנחנו כארגון עם 200 מפתחי פרונט-אנד, בלי React Native לא יכולנו לזוז, ועם React Native עשינו אפליקציה בשמונה חודשים, שהיה לוקח לי אולי שנתיים לכתוב Purely Native בשני הצדים, והיא מרגישה בערך 90% ממה שכתבנו לפני, ועוד חצי שנה או שנה ב-React Native היא תרגיש כבר קרוב מאוד למאה. אז הסביבה היא מבחינתי Game Changer, וזה עולם, it's a brave new world, שהולך לאט לאט להוביל איזשהו industry shift. עכשיו, זה, כמו שאמרנו, זה לפני גרסה אחת, הדברים האלה מתהווים, כל הסביבה היא open source. כל אחד מכם שמתעניין ורוצה להשתתף בחגיגה מוזמן, לנו בוויקס יש הרבה מאוד קומפוננטות אופן סורס שאנחנו משחררים, שפותרות בעיות שריאקט נייטיב אאוט אוף דה בוקס לא פותרת, מתקבלות בברכה, אפילו יש לינקים מהתיעוד הרשמי לכמה מהן. הטוויטר שלי זה קולטל, מוזמנים לעקוב על הרבה עדכונים שקשורים לדברים שאנחנו עושים ואופן סורס שאנחנו כותבים. That's it, מקווה שנתן לכם אינסייט, בואו נעשה קצת זמן לשאלות, יש לנו כמה דקות? 5 דקות.
אני קראתי את הבלוג שלך על משהו אחר, על הקטע של הרפלקשן, וכמובן נהניתי, זה עזר לי באיזשהו פרויקט שאני עושה אצלי.
לינבוק.
חושפים API למשהו, וראיתי גם שפיירבייס יש למשהו פרויקט סודי שהם התחילו NPM, והם גם חושפים API. ואז השאלה הזאת היא באמת, UI סבבה, הכל סבבה ב-UI, כשאתה בא, אנחנו עובדים הרבה עם SDK, וכשאתה בא לעבוד עם SDK לוגי, שמתחבר לאו דווקא ל-UI, אז אתה צריך לחשוף אותו, ואז הסתכלתי למשל על מה שאתה עשית עם הרפלקשן, שעשית את זה, אני חושב, ל-UI, קומפוננט של הקוקה, אבל אם אתה לא רוצה לעבוד עם דברים דווקא של האלה, נגיד יש לנו הרבה סיקיוריטי, יש לנו הרבה דברים כאלה, אז אתה צריך, אני כותב בעצמי, אני עשיתי חשיפה לזה באנדרואיד, כדי להראות איזשהו קוד בייס משותף, ואז אתה נתקל לבעיה שאומרת, אוקיי, קודם כל זה לא קוד, זה קשה מאוד לחשוף אובייקט כמלוא, אתה חייב לעשות פונקציות שהן כמו פונקציות שמדברות, ואז קשה מאוד לשמור סטייט, כי זה לא בנוי בזה כל כך. ואז אני שואל אם יש פתרון, שחיפשתי משהו מאוד גנרי לעשות, מצאתי פעם בעולם אחר, דבר כזה שלחשוף בעצם אובייקט שלהם, שהוא לאו דווקא UI, ולגשת אליו בצורה יותר חכמה מאשר ריאקט נותנת היום. זה מדרש.
כן, כן. זה בעיה, אבל אני רואה אותה כבעיה טכנית, לא בעיה תיאורטית. כאילו, אני מניח שדברים האלה יקרו, ויכול להיות שאולי חצי מהקוד, הרי יש המון בוילרפלייט. אתה צודק לגמרי. שלכתוב את הרפרים האלה, אם סתם יש לי ספרייה, נניח, ב-iOS או באנדרואיד, שלא עושה UI באמת, ואפילו אין פה בעיה של מעברים בברידג'. כאילו, אני רוצה פעם אחת רק להגיד למה לעשות. נניח, אני רוצה, לא יודע מה, שזה ישלח טיל מהמכשיר שלי. אז אני רוצה... בדיוק, צריך לקרוא לפונקציונליות. אז זה נכון שיש הרבה בוילרפלייט בעטיפה הזאת, לכתוב את שני הצדדים של הברידג', אבל זה דברים שלאט לאט לדעתי עלמו, שבעתיד אני מניח, לדעתי כבר פתרו את זה בעולמות כמו C-Sharp, שגם היה בעיות דומות, שכבר לוקחים אובייקט אחד, וזה יודע לייצר לך את שני הצדים בצורה אוטומטית, אני מניח שזה יגיע. אני חושב ש, כאילו, ברגע שיוכח שתיאורטית אפשר להתגבר על בעיית המעברים, והפרפורמנס יכול להיות טוב, הבנפיט של לכתוב בג'אבסקריפט הוא כל כך גדול, מבחינת פרודקטיביטי, שאת הבעיות הטכנות הקטנות האלה יפתרו. אז אתה צודק אם אין לך כוח באמת לכתוב אותו בוילר פלייט עכשיו, ועוד אין את הדברים שעושים את זה אוטומטית, ואין לי משהו טוב להציע לך, אז רפלקשן. אז רפלקשן זה שיטה טובה, אני באמת משתמש בזה גם בספרי אחרת שאני כותב.
אתה עזרה שם, כאילו, ביקשת עזרה שיבואו ויתרמו.
כן, האמת היא, עשיתי את זה בכלל מסיבה קצת פוליטית, כי מה שקרה, יש עכשיו, היה ויכוח בין נייטיב סקריפט לריאקט נייטיב, ממכם שיודע, הם יצאו באותו זמן, ואחד ההצהרות המאוד גדולות של נייטיב סקריפט, אני אישית לא כתבתי שורה אחת בנייטיב סקריפט, ולא עבדתי עם זה, וגם לא שמעתי על זה מי יודע מה דברים טובים.
אתה צריך לכתוב ב...
או, הנה, אני שמעתי את הטיעון המטופש הזה, שלא, איזה כיף, לא צריך לכתוב בנייטיב, זה חסר כל משמעות. נכון, זה טיעון מטופש, לדעתי, האישית, לחלוטין, כי כל החוכמה בארכיטקטורה הנכונה זה להחליט מה אתה כותב בכל צד, ואפשר לעשות את זה בכל גרנולריות, ובאמת פה היופי של הסביבה. אבל אמרו, בריאקט נייטיב אי אפשר לכתוב לגשת לכל דבר בצורה אבסטרקטית מהג'אבסקריפט, אז כתבתי לייברי בוויקנד שבדיוק עושה את זה, קוראים לו React Native Invoke, והוא התקבל בהילולה ושמחה בקבוצת פייסבוק של React Native Community, כי עכשיו יש להם מה לענות לחבר'ה של ה-Native Script. קיבלתי 200 סטארים על הגיטאב ריפו הזה בין לילה, בלי שבן אחד הריץ את הקוד שם, וזה אני חושב הספרה השלישית הכי פופולרית שלי עכשיו, שלא היה לה משתמש אחד. אז הדבר הזה כקונספט הוא מגניב, בפועל אני חושב שהוא לא, פחות פרקטי. כאילו, אני חושב שכן עדיף לעשות ממשקים יהודיים. אין כל כך ברירה.
תראה לי ביתם שזה חדשים בכל הדבר הזה. להתחיל עם React Native, להתחיל עם React, יש
לדעים שזה בכלל,
אני יכול לשאר לקרוא
את זה React Native? אני חושב שכן. לנו יש עכשיו סוג של טרנינג פרוגרם. כאילו, הדבר הכי גדול, הכי קשה אצלי בחיים, זה to pitch React Native ל-Native Engineers. בא מישהו שעשה כל החיים שלו iOS ואנדרואיד, ואני מנסה לשכנע אותו באיזה עולם מוזר, ולשכנע שזה טוב לו וכדאי לו, והם מגיעים בלי שום ידע בג'אבסקריפט. הרבה פעמים, יש לנו טרנינג פרוגרם. לוקח לנו שבועיים. That's it. שבועיים לבן אדם שיש לו רקע או ב-Objective-C או ב-Swift או ב-Java, עד שהוא לומד מספיק ES6. React Native זה הכל ES6, ES7. JavaScript הכי מודרני, לא צריך את כל הטריקים המפגרים שהיו לפני שנים. ES7, Async Await, כל הדבש. אז לוקח שבועיים, והם לא לומדים React לפני. זאת אומרת, זה בסדר גמור להתחיל עם React Native עצמו. אני חושב שגם פייסבוק רואים את React כמשהו לא וובי. React הפך לו סוג של פלטפורמה למיליון דברים. React Native זה חלק קטן, זה לווב, זה לפלטפורמות טלוויזיות, כבר מתחילים לדבר, כאילו, זה הולך להיות pretty much for anything. אני חושב שלנייטיב זה דווקא מגניב, יש כבר reverse feedback, זאת אומרת, קונספט ה-UI של React Native כל כך נחמד, שכבר אמרו, בוא ניקח את כל הקומפוננטות הריאקטיות, כמו view או text input שיש ב-React Native, למה שלא נממש אותם גם לווב? ואז יש דבר שקוראים לו React Native Web, שעושה בדיוק את זה, והוא לקח את כל הקומפוננטות React Native-יות, ומשתם בדיבים, זה בסדר, זה עובד, אגב, כל התיעוד של פייסבוק הפך להיות לזה. עכשיו שהם נותנים דוגמה, פעם הם הריצו סימולטור שממש מראה את זה ב-React Native, עכשיו מריצים את זה בווב, ואתה יכול לראות הקוד שלך איך הוא מתנהג, זה די מגניב. כן, כן,
לא? לא, יש, מי שמתנהגן זה, יש משהו שנקרא כמו פלייגראונד כזה, זה איזשהו סייט באורג, שכחתי איך קוראים לו, תחפשו React Native, React Run and Play, R&Play,
React Native Playground.
זה מגניב, יש לך שם פשוט אמולטור, שחברה שאין לא סוף, זאת חברה שמריצה את האמולטור. אמיתי לגמרי, ואתה מריץ כמו שאתה מריץ בפלייגראונד, או כמו שאתה מריץ ב-W3 סקול, אתה פשוט מריץ קוד ואתה רואה את התופעה.
רואה את התוצאה המיידית. ומה שיותר מגניב, זה שהדבר הזה גם עובד כשהאפליקציה רצה. כי ל-RN Play יש להם גם אפליקציה נייטיב, לא יודע אם יצא לך להפעיל אותה. אפליקציה נייטיב באפסטור, שאתה מוריד, והיא יודעת לקחת את הקוד שאתה כותב בג'אבסקריפט ולשלוח אותו over there. אז אתה יכול גם להתקן את האפליקציה מרחוק לאפסטורים, יש לזה הרבה בנפיץ.
לא עוזר לך אם יש לך API עם קסטור, כמובן.
נכון.
שאלה אחת כבר קצרה.
כן, ותתפסו אותי פשוט אחרי זה.
של אוטומציות, נגיד לנו אנחנו heavily automated
בגלל. טסטים.
כן.
או, פפו, זה
הנחתה.
אתם מרימים להנחתות. אוקיי, אחלה זה. אחלה שאלה. אוטומציות end-to-end, אני מדבר לקחת ולהפעיל אפליקציה שלמה מרחוק בשביל טסטים, end-to-end tests, זה דבר קריטי. אי אפשר, ה-QA מתפוצץ. זה גם לנו קרה כבר, לנו לוקח לכל גרסה 20 ימי אדם על אפליקציה שכתובה ב-8 חודשים. לכל פלטפורמה, 20 ימי אדם לעשות לה רגרסיה. אז obviously QA זה לא הפתרון, והכל צריך לעבור לאוטומציה, זה גם דבר שאנחנו מאמינים בו ב-Wix באופן כללי. בבק-אנד אין לנו שום QA, הכל TDD וטסטים, ובמובייל זה קשה. ואנחנו ניסינו המון, שברנו שיניים כבר שנתיים וחצי, עבדנו עם אפיום ודברים כאלה, it doesn't work. It doesn't work because it's flaky. אני חושב שביחד עם האינדוסטריה שיפט הזה שרק נייטיב מכניס, ייכנסו שיפטים שם. אני גאה להיות אחד מהאנשים שמנסים להכניס שיפטים שם. יש ספרייה שאני עובד עליה, תחפש אותה בזה, שקוראים לה דיטוקס, שזה בדיוק מה שהיא עושה. היא באה בגישה, היא אמורה להחליף סוג של אטאפיום, בגישה של גריי בוקס טסטינג, ולא בלק בוקס טסטינג. ומה שהיא מאפשרת, ממש בכמה אני אזרוק כמה באזוורדים, זה לקחת אל גריי ב-iOS, לא יודע אם אתה מכיר, אל גריי זה אוטומיישן פרמוק נייטיבי, שאתה כותב את הטסטים ב-Xcode, בנייטיב, וזה לוקח את אספרסו של גוגל, שהם שניהם רצים בתוך האפליקציה. זה כאילו אוטומציה עם קוד שאתה מזריק פנימה, זה גריי בוקס ולא בלק בוקס, יש לזה הרבה מאוד בנפיץ, וזה הסוד, זה פותר את רוב הבעיות. אז מה שדיטוקס עושה, זה נותן אבסטרקציה ג'אווה סקריפטית מעל זה, או לאו דווקא ג'אווה סקריפט, אתה יכול לכתוב גם את הטסטים בפייתון, זה פשוט פותח ובסוקט למכשיר, זה מדבר החוצה, אתה כותב טסטים שאתה יכול לשתף אותם, סנריוס בין iOS לאנדרואיד, קוד פרוטרקטור למי שעובד אנגולר, סינטקס כזה, זאת אומרת, הכי כיף בעולם, ועובד די מדהים. הדברים האלה קריטיים, במיוחד בעולם של הקרוסים, בעולם כמו של React Native, כי הברידג' מוסיף לך כל מיני congestion points שבין to end אתה לא יכול לעבור. אוקיי? כל הקוד בעצם של הג'אבסקריפט שלנו זה ונילה קוד. אנחנו משתמשים ברידאקס, למי מכם שמכיר, קוד רידאקס מאוד מאוד קל לבדוק. אז הביזנס לוג'יק זה פשוט מודולים של ג'אבסקריפט, לא קשורים בכלל לאפליקציה. אתה יכול לראות אותם בכל מקום. היום אנחנו עוד לא מספיק טובים לשתף אותם, אבל דפינטלי כן, בעתיד, בוויקס אנחנו עוד לא עושים את זה, הרבה בגלל שהפרודקט הוא מוביל פרסט. אז הפרודקטים שלנו לווב ולנייטיב הם שונים, אז זה לא בדיוק אותו מוצר, אבל עקרונית כן, אתה יכול לשתף הרבה מאוד קוד, וכל הטסטים של זה מאוד בקלות, אנחנו מרצים במוקה או בג'אזמין או בוואטאבר, בסי איי, זה לא רץ על מכשיר בכלל, זה רץ על מכונת לינוקס, וזה עובד אחלה.
תודה רבה.